ברוכים הבאים. אנחנו הפעם נאחד את השיעור ג' אלול לעילוי נשמתו של הרב קוק זכר צדיק לברכה, שהשנה ל-70 שנה לפטירתו. ובוודאי בוודאי ככל שהזמן חולף, השנים עוברות, אז הראייה, ההבנה של תרומתו של הרב קוק זצ"ל לדור שלו ולדור שלנו ולדורות שיבואו אחרינו הלכו הולכים ומתבררים יותר ויותר. חז"ל אומרים, אין עומדים על דעתו של הרב אלא אחרי 40 שנה לפטירתו. אחרי 40 שנה אתה מתחיל להבין משהו. בדורו שלו, בימיו עצמו, לא הבינו בדיוק למה הרב מתכוון, אולי באורות שלו, בדברים הנפלאים והמופלאים, כשהמצב היה כל כך קשה, עוד לא קמה המדינה, היה כאן מצוקות קיומיות ממש בארץ ישראל. מתי מעט עלו לארץ ישראל, הייתה מלחמת העולם הראשונה, היו קשיים גדולים ביותר באותה תקופה, והרב דיבר על אורות, והיו אנשים שהרימו גבה, איזה אורות, רק חושך רואים, איפה האורות, כן. הוא דיבר כאילו חי בדורנו, בדורות שיבואו אחרינו, באיזה מבט מקיף כזה ועמוק כזה, והוא מסתכל כאילו מציץ אל העתיד, כאילו בהווה הקשה הוא מציץ אל העתיד. זה לא דבר פשוט, לחיות במצב קשה מצד אחד, אבל מלא אמונה ואופטימיות וראייה ברורה של העתיד. זה הביטוי שחז"ל אומרים, צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים לעתיד לבוא זה אדם שהוא חי בהווה את העתיד. לא כל אחד מסוגל לחיות בהווה את העתיד. דהיינו לחיות בעכשוויות המורכבת, המסובכת, כל כך כבר את העתיד הטוב. זה האור הגנוז שעליו נאמר במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא גנב את האור לצדיקים לעתיד לבוא. אז הרב בעצמו, באורות הקודש, הוא מסביר מה הכוונה, מה זה המושג צדיקים לעתיד לבוא, ואותם אנשים שרואים את העתיד למרות שהם חיים עכשיו, בהווה, שהוא כל כך כאמור מורכב ולא פשוט, אבל הם רואים את העתיד. זה היה הרב קוק זצ"ל. הוא רואה האורות. רואה באלף, רואה את האורות בחושך. ישנה גמרא מסכת סנהדרין שמדברת על האנשים מהסוג הזה, והיא ממשילה את האנשים לחיות. האדם ממשיל אותו, יש אדם שהוא משול לתרנגול, ויש אדם שהוא משול לאטלף. ומה ההבדל בין תרנגול לאטלף? תרנגול זה אותו אוף הראשון שהוא מתעורר, עדיין עוד חושך, עדיין לא רואים שום דבר, נותן לסכבי בינה, אומרים גול, נותן לו את הבינה להבין אוטוטו נגמר הלילה, מתחיל היום, למרות שזה לא נראה על פנם. תרנגול זה אותו אדם שהוא רואה בחושך את האור, כמו התרנגול בסוף הלילה, שהוא חש באור, הוא מאיר אותנו לעבודת הבורא. לעומת זה ישנם אנשים שהם מבחינת הטלף. הטלף זה מין חיה כזו, שאתה שם אותה באור, את הטלף, היא לא יכולה לסבול את האור. היא מחפשת המערות, היא מחפשת המסתור, האור הזה מפריע לה. אתה רואה שם אנשים, אתה אומר לה, תשמע, תראה את הטוב, תראה את הגאולה, תראה קיבוץ גלויות, תראה מדינת ישראל, תראה, הוא אומר, איפה? חושך. אני רואה חושך, גלות, רע, לא טוב, וכו'. והוא הולך ומתחבא לו במערות שלו, בחשיכה שלו. בוודאי, הרב קוק זצ"ל, הוא היה מבחינת התרנגול של הדור. הוא ראה, הוא קרא, לא רק ראה, אלא קרא כתרנגול, קרא על דן, אפשר לקבל עוד קצת? הוא קרא את ה... הוא ראה את האורות וקרא בקול גדול, יהודים התעוררו, הגיע הזמן הגאולה, יש שיר כזה נדמה לי, הגיע הזמן הגאולה, יש קיבוץ, יהיה קיבוץ גלויות, אז זה על טיפי טיפים. הוא ראה את עם ישראל בהתקבצותו, הוא ראה את מעלתו, הוא ראה גם את הקשיים בדרך, הוא ראה את כל הסיבוכים, הוא ראה בעיני רוחו גם את הסיבוכים של היום, את המשבר המוסרי, הדתי, הפוקד את מדינת ישראל היום, הוא ראה את זה. וגדולתו, שהוא לא רק שראה, הוא גם הבין את זה. ולא רק שהבין את זה, הוא נתן גם את ההדרכה איך לצאת מזה. זאת אומרת, איך נתגבר על אותם קשיים שבפי חז"ל נקראים עקבתא דמשיחא, החוצפה של עקבתא דמשיחא, פני הדור כפני הכלב וכל הדברים. הוא חי את זה, הוא נשם את זה, הוא הבין את זה. הוא גם נתן פתרונות למצוקות האלה. ולכן אפשר להגיד עליו לא רק שהיה רואה באלף, שהוא רואה את האורות, אלא הוא היה גם רואה נאמן. רואה נאמן מבחינה זאת שהוא מנהיג. רואה הוא מנהיג. מנהיג נאמן של הדור שלו, הדור שלנו, וכל הדורות שיבואו עד ביאת גואל במהרה בימינו אמן. אני ברשותכם, על מנת שנציץ קצת לנושא הזה של הרב במקלי יותר ראשוני, הבאתי לכאן דברים שאמר הבן, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להסתופף בצילו כ-15 שנה, והכרתי אותו יותר מקרוב. אני מצטער שלא ניצלתי ולא הערכתי את הקרבה אליו, אילו הייתי יודע. היום אני יכול להגיד שזה היה קצת פיקשוש, הייתי צריך יותר להתקרב אליו. שהוא היה המוציא לפועל, אפשר לומר, גם של כתביו, שחלק גדול מאוד מכתביו יצאו על ידי הבן, אבל לא רק זה, הוא הקים את אותה תנועה נפלאה, שמה שאנחנו רואים היום, של יהודים יראי שמיים, לומדי תורה, ויחד עם זה מחוברים לארץ ישראל, למדינת ישראל, את כל התחייה כאן, אפשר להגיד, הדור המופלא הזה, דור האמונים, הגאון מבין הקוראים לזה, אנשי אמונה הוא קורא להם. בספר בשם כל התור, הגאון מבין להם, בשם אחד מתלמידיו, ששמע את לקחו, שהוא רב, כשהוא התייחס לדור שלנו, אז הספר הזה, ספר מאוד מופלא, הוא מסביר את הקשיים האמורים להיות בתקופה שעם ישראל יתקבץ לארצו. הוא אומר, בדור הזה היא תהיה קבוצה, קוראים לה אנשי אמונה, שאנשי האמונה האלה הם האנשים שמהם, מהגחלת הזאת, בסופו של דבר עם ישראל יגאל, בגלל המורכבות של דור הגאולה. ואני יכול להגיד, אם אני מותר לי להגיד, אנשי האמונה האלה הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, אפשר להגיד היום תלמידי 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 תלמידיו שלנו, כשהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הוא היה מחנך גדול, והעמיד דורות של תלמידים, שהיום הם בעצמם מעמידים דורות של תלמידים. חלק מהציבור הזה ראינו בגוש קטיף, את המשירות נפש, את האמונה, את ההתלהבות, את האהבה הגדולה לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל. מי שהיה שם, מי שחווה את הדבר הזה, זה דבר שבאמת הכל התחיל מהרוח הגדולה של הרב קוק זצ"ל, שהולכת ומחלחלת בלבבות. אנחנו תפילה ותקווה וידיעה ברורה שתהיה נחלת כל עם ישראל, לא רק אותם עשרות אלפים ש יהיו שותפים למאבק על אחזיתנו, וימשיכו להיות שותפים על אחיזתנו בארץ ישראל, שבסופו של דבר הם יזעקו את הרבים, וכולם ילכו בדרך הזאת. דרך של התחברות לעם הזה, לארץ הזאת, לתורה הזאת, מתוך אהבה, מתוך אמונה. זה הגאון מווילנה, שהוא ראה את זה בעיני רוחו כבר, את התהליך הזה, ואנחנו באמצע התהליך ובתחילת התהליך הגדול הזה. ברשותכם, אני אחלק לכם כאן דפים, קבלו עוד מעט עוד דפים, אם יחסר. אנחנו נלמד שני דברים, שזה לא יספיק, אפשר להעביר את זה. דבר אחד, דברים קצרים, שאמר הרב ציודה זכר צדיק לברכה בג' אלול עד השלט, דהיינו כשנתיים לפני שהוא נפטר, היה כבר אז מבוגר מאוד, אבל כדאי להתבונן בדברים שהוא אמר, בשביל להכיר את אישיותו המיוחדת דרך הבן. ודבר שני, במידה והזמן יספיק, אנחנו נקרא את הפרוגרמה או הקריאה של הרב קוק להקים תנועה שתשנה את פני המדינה בשם דגל ירושלים, מה הרב כתב על זה, ובאיזה מידה התנועה הזאת שאז הוא הגה אותה היא שייכת לימים האלה לדור שלנו. נתחיל מהדברים על הרב בעצמו. זה מופיע בתוך הספר התורה הגואלת, חלק א'. כן, הדברים האלה נכתבו תוך כדי אמירה על ידי הרב אביו שוורץ שליטה. חסרים כאן משפטים ראשונים, אבל אנחנו נתייחס לדברים שנרשמו. השם המלא של הרב קוק זצ"ל היה אברהם יצחק הכהן קוק. אברהם יצחק ושמה גרים. השם הוא לא מקרי, השם הוא מבטא דברים באישיותו של אותו האדם שנושא את השם. לא תמיד אנחנו רואים את זה בחוש, אבל לפעמים רואים, לומדים את זה מרות המואביה. רות, קראו לה רות, למה אומרת הגמרא? בגלל שיצא ממנה דוד המלך שריבה אותנו, מלשון לרבות, בשירות ותשבחות. גם השם אברהם יצחק, השם הראשון, והאמין אברהם ויחשיבה לצדקה. האמונה, אבי האמונה זה אברהם אבינו. המייחד את אברהם אבינו זה האמונה בקדוש ברוך הוא. לא איזו אמונה אבסטרקטית, אלא אמונה שיש אלוקים ותו לא. אלא אמונה מחייבת. אמונה שמחייבת אותך להתקרב לאלוקים, לעבוד את אלוקים, לעשות רצון האלוקים. זה אברהם אבינו. הדבר השני, יצחק. יצחק זה סמל מסירות הנפש. זה יצחק, פרשת העקדה. כל כולו מוסר את עצמו. וזה מתבטא, המסירות נפש, בעקדה, בזה שהוא עוקד את ידיו ואת רגליו. הידיים שלו והרגליים שלו עקודים, דיינו קשורים, ואומר, אני נכנע. כל כולי נכנע לרצון הבורא. אני עושה את רצון הבורא, ורק את רצון הבורא. זה נקרא מסירות נפש. שאדם מוסר את נפשו למען השם. זה יצחק, זכותו עומדת לנו ולכל הדורות, זכותו של יצחק אבינו. בפרט מזכירים אותו, כמובן, בימים נוראים, את יצחק אבינו. השני, יצחק מסירות נפש. העובדה המיוחדת הזאת, של התריקובת הזאת, של אמונה ומסירות נפש ביחד, של שני השמות האלה, שניים שהם אחד, האמונה והמסירות נפש, שבפקודה האלוקית, זה מאפיין את הרב קוק זכר צדיק לברכה. לא רק שהוא מאמין גדול, כמו אברהם אבינו, אלא גם מוסר את נפשו על אותה אמונה, בכל דבר, ממש מסירות נפש. מראשית הדורות ועד אחרית הדורות, צריך להבין, הראייה תמיד צריכה להיות ראייה מראשית ועד אחרית. ככה גם אברהם ויצחק, מראשית הדורות אברהם ויצחק, עד אחרית הדורות אברהם יצחק הכהן קוק. זאת אומרת, שני המימדים האלה של אמונה ומסירות, זה היה בראשית היותו של העם כעם, אצל האבות, ומתגלה אצל הבנים. במקרה הזה כאן הוא עוסק באביו, זכרונו לברכה, שגם יש לו גם אמונה וגם מסירות גדולה. שליחות מן השמיים לדורות האלה. דהיינו, הנשמה הטובה הזאת של הרב קוק זצ"ל, היא חיה בשליחות. יש הבדל אם אדם חי בשליחות או חי סתם ככה. יש הבדל אם אדם חי מתוך איזו אנרציה, הוא נולד, אין לו ברירה, אז הוא חי. או אדם, הוא יודע שהוא חי בשליחות. גדולה או קטנה, זה לא משנה. אדם שחי בשליחות, החיים שלו לגמרי אחרים, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע למה הוא חותר. הרב לצהל היה מבחינת שליח. שליח לעשות רצון קונו ולהיות עבד לעם שלו. היה חותם, אני עבד לעם השם כאן בארץ ישראל. שליחות מן השמיים לדורות האלה. תכתוב זאת לדור אחרון. ועם נברא יעלל כה. האמונה השלמה והמסירות הנפש השלמה, האחדות השלמה של שניהם במהות אחת, שלמות שבכוח זה האמונה ובפועל זה המסירות נפש, זה אפיין את הרב לצהל. וכאן יש לנו מילת מפתח, התורה הגואלת. זה היה הרב אבא זצ"ל. כמובן שהוא לא מזכיר את שמו של אביו, כבן שאסור להפך, עם אותו גם לא מזכירים את שם האבא. הוא היה מאוד מכבד את אביו. הרב ציודה זכר צדיק לברכה. ואני רוצה להתייחס לביטוי התורה הגואלת. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך גאולה. התהליך הזה הוא לא מקרי. התהליך הזה הולך לפי תוכנית. קורא הדורות מראש. האלוקים רואה את כל הדורות מראשית ועד אחרית. בשביל להבין את התהליך הזה של הדור שלנו והימים האלה בפרט, חייבים לראות את המציאות דרך התורה. ולא רק לראות, להבין שהתורה היא העומדת ביסוד כל הנראה, כל מה שאנחנו רואים גם כפנינו, כולל המשברים שאנחנו עדים להם היום, כל זה לא מקרה. כל זה תהליך שהוא צפוי מראש, הוא כתוב בתורה. והתורה זה המנוע שמניע את הדור. תשאלו אותי, אבל איפה הדתיים? למה? אם אין אנשים דתיים, אז זה לא, רק אולי הדתיים, התורה היא המנוע שלהם. זה לא נכון. התורה שייכת לכל עם ישראל. גם מי שרחוק מתורה, התורה היא נשמתו. התורה ניתנה לכל העם היהודי מעמד הר סיני, לעיני כל ישראל. גם לרחוקים. זה שאתה מתחבר או לא מתחבר למשני, לעומת העובדה שאתה שייך במהות שלך לתורה. ניתן משל שתבינו. אדם שהוא תלמיד חכם או ירא שמיים, אז התורה היא מנחה אותו בחיים. תורת חיים. כשהוא הולך לעשות דברים בחיים שלו, הוא שואל את עצמו, מה הרצון הבורא? מה הוא רוצה ממני? איך אני יודע מה הוא רוצה? נסתכל בתורה. לומד, לפי מה שכתוב בתורה, זה מה שאני עושה. זה יכול להיות שידוכים, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות חינוך, זה יכול להיות בכל דרכי חדר ובכל דבר ודבר. וזה בעצם נמדד האדם. כמה שהוא דבק יותר ברצון הבורא, הוא יותר קרוב לבורא. אבל ברמה הפרטית, ודאי שהתורה גואלת כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו באותה מידה שהוא דבק ברצון הבורא שמתגלה בתורה שבכתב ושבעל פה, במילא הוא נגאל מכל מיני דברים, כי הוא הולך על פי התורה. התורה היא אור, התורה היא טוב, במילא הוא נגאל. אבל כאן הרב עולה לרמה הלאומית, לא רק לרמה האישית, אלא לרמה הלאומית. התורה היא הגואלת את עם ישראל. התורה זה לא ספר המונח בארון הספרים, זה גם מונח בארון הספרים, אבל התורה היא עומדת ביסוד כל ההיסטוריה של העם היהודי, ביסוד כל ההתפתחות של העם היהודי. אתה רוצה או אתה לא רוצה, ולא משנה מה השקפת עולמך, אתה מחובר לתורה. זה לא יעזור, כי התורה זה נשמת האומה, האומה בכללותה, האומה בדורותיה למיניהם. לכן, בשביל להיות שותף וגם להבין את מה שקורה לך באופן פרטי וגם מה שקורה באומה, אתה צריך להתבונן בתורה, להאמין, להעמיק בתורה. כמו שאומר רש"י הראשון בתורה, אם יבואו אומות העולם ויגידו לשתים אתם, גזלתם את ארץ ישראל, כל הדברים האלה. מה נעלה, מה נעלה, מה התשובה ש... כמו היום, כהיום הזה, ממש. אתה מסתכל בתורה, כוח מעשה ויגיד להם, ולתת להם נחלת גויים. פתאום אתה מבין שארץ ישראל היא שייכת למי? הקדוש ברוך הוא. והוא נתן לנו את הארץ הזאת. ושום הסכם, היא לא שייך כזה או אחר ממשלה, כזה דבר. היא לא יכולה לבטל דבר אלוקי, דבר נצחי, דבר שהוא קיים. ושום גירוש של יהודי לא מזיז את העובדה שהארץ הזאת שייכת לעם ישראל אלפי שנים, לא, רק, לא, לא, לא בגלל כותרת העיתון, זה כן שייך או לא שייך או משהו כזה. האמונה שלנו, בזכות שלנו על ארץ ישראל, היא באה מהתורה, מהרצון של אלוקים שהארץ הזאת תהיה שייכת לנו לנצח. זה ברית, זה שבועה, זה דבר שלא ניתן לעירור. למרות שבאופן פרטי אתה יכול להגיד, זה לא מעניין. אבל זה לא מזיז את העובדות. זה שאתה אומר ככה או אחרת, זה לא מזיז את העובדה של השייכות של העם הזה לארץ הזאת. אתם כדוגמה, מה זה התורה הגואלת? אז הידיעה הזאת שאנחנו לומדים אותה מהתורה, היא גואלת אותה. היא עומדת ביסוד כל התהליך של תחיית עם ישראל בארצו. הרב בהלכה ובהגדה ובכל המובנים, בכלליותה ובשלמותה, התורה היא המודיעה ומחליטה את גאולת ישראל. לא אנחנו. אנחנו שותפים, אבל אנחנו הולכים לפי תוכנית שרובה סתומה, לא גלויה לנו. ורובה גלויה. למה המשל דומה? שבונים בניין, פועל הבניין, הוא לא רואה את המפות, את התוכניות, את כל הדברים האלה. הוא רק מניח את הבלוקים, את הלבנים, עושה יציקות, דברים כאלה. המהנדס, הארכיטקט, הוא רואה את התוכניות, הוא רואה, למרות שמי שמוציא את זה לפועל, זה הפועל. אבל מי שמבין את הבניין, מי שמבין את המטרה של הבניין, את התכלית של הבניין, את תוכניות הבניין, זה דווקא אדם שהוא לא נמצא בשטח לפעמים. הוא ידע את הדברים בעומקם. אותו דבר גם בבניית מדינת ישראל ועם ישראל. אנחנו פועלי הבניין. אנחנו רואים את היום, את הרגע. אנחנו, כל אחד עם הלבנה שלו, מוסיף מה שמוסיף. אבל התורה היא התוכנית שעל פיה נבנה כל הבניין הזה שנקרא התחייה של העם היהודי, מדינת ישראל וכל הדברים האלה. היו הרבה גדולים בישראל, והרב אבא ז"ל, גאון התורה, בהלכה, בהגדה, שכולו גאולה, זה היה עניינו התורה הגואלת. זה השליחות שלו. הוא הרגיש שהוא שליח להעיר, להסביר, להדריך את הדור של הגאולה. זה הדור שלנו. זה מהותו, זה עניינו. זה העניין, שלמות האמונה, שלמות התורה, ומתוך זה שלמות הגאולה. במשפחה היה רבי אברהם, שהיה רב, תלמיד חכם גדול, ועם זה למד הרבה זוהר. בספריו מלא הערות. ובזוהר פרשת ויגש, ביום עד הסתלק, ההוא צדיק. והוא כתב שם אותו, הרב הזה אברהם, כתב הערה. שכוונתו לאגרה. כך הוא כתב. רוצה להבין, הרב זצ"ל, רבו היה אגרה. ידוע בהיסטוריה שהיה אגרה, היה בעל שם טוב, היו זרמים ביהדות באותה תקופה. ואגרה, הוא היה גדול החכמים בדורו, קשה כרגע להגיד משהו על הגר"א, כי כמה שלא נאמר, לא יבטא מי זה היה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא היה מורו ורבו של הרב קוק זצ"ל, מבחינה, לא בחייו, אלא מבחינת תורתו. הוא למד בישיבת ולוז'ין, שהיא הייתה, הקים אותה רב חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגר"א. והוא ספג את הרוח, את, את הכיוון של הגר"א. אז הוא אומר כאן בזוהר הקדוש, שבאותו יום שהסתלק הצדיק, זה היה הגר"א, שהוא שלח את תלמידיו לארץ ישראל. תלמידי הגר"א, כידוע, הם הקימו את היישוב הישן בירושלים ובצפת, מסרו את נפשם על ארץ ישראל. ומאז הגר"א מתחיל סדר הגאולה. סדר מיוחד. מהגאון מתחיל סדר העלייה לארץ ישראל. והעלייה הזו נמשכת מעד, מאז ועד עינה. הם עומדים ביסוד כל התחדשות היישוב כאן בארץ ישראל. זה תלמידי הגר"א. ומכאן הולכת ונמשכת לדורות הבאים עלייה באנשים ועלייה ברוח באופן מיוחד, והעלייה הזו הולכת וגדלה בכל המובנים. ומכאן המשך עליית הנשמה לכלל ישראל, ועליית הנשמה של ארץ ישראל, בכיוון עליית הנשמה הגדולה המיוחדת הזאת, הכוונה אל הרב, בזכות עליית נשמה זו תתגלה במהרה לנו ולכל ישראל. אלן, תמצית הדברים כמובן, דברים מאוד תמציתיים, שנאמרו בסוף ימיו של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, לעילוי נשמת אביו, הרב קוק זצ"ל. התורה הגואלת. נהפוך את הדף, בבקשה. ואני רוצה להתייחס לחלק השני. אני, על מנת להבין את החלק השני, אני רוצה כמה מילות רקע לתנועה הזאת שהיה אמור להקים, רצה להקים, תכנן להקים. הרב קוק זצ"ל קרא לה, התנועה הזאת קרא לה דגל ירושלים. הרב, מתוך האחריות שראינו, שהיה רואה נאמן וראה את הדור והבין את הדור, הוא ראה בתנועה הציונית ערך מקודש. והוא הבין שעם ישראל הגיע הזמן, והוא גם היה שותף לזה, לעלות לארץ ולהקים כאן מדינה. וזה היה חידוש גדול. אנחנו לא מרגישים בחידוש, כי חיים בתוך המדינה כבר. אבל 2000 שנה עם ישראל היה בלי מדינה. הרעיון המדיני, או הפוליטי-מדיני, נאמר, פשוט להקים מדינה לעם היהודי, זה היה חידוש גדול מאוד, כשקמה אותה תנועה בהתחלה על ידי רבנים, הרב יהודה אלקלעי, הרב קלישר ואחרים. כן, חידוש גדול. הגיע הזמן לעלות לארץ להקים מדינה. המציאות הייתה מאוד קשה, מהרבה מאוד בחינות. אבל הם היו מאמינים, והאמינו שהגיע הזמן. ופעלו לזה, והבינו שזה יבוא לא מלמעלה למטה, דיינו לא על ידי התערות הדיללה, אלא על ההשתדלות מלמטה, על ידי זה שהעם היהודי ייקח את עצמו בידיים ויעלה לארץ, ויישב את הארץ. הייתה גם דעה אחרת שאומרים, אני רוצה להמתין, לראות, יהיה נס, והעם הזה יגיע בצורה ניסית. התנועה הציונית היא אותה תנועה שחרתה על דגלה להקים בית לעם היהודי. אבל כשהיא הסבירה את הרקע להקמתה, היא אמרה, בגלל המצוקות של העם היהודי, הרצל שהקים את התנועה הציונית, הוא התעורר בגלל משפט דרייפוס המפורסם. הוא ראה את האנטישמיות, הוא חי, הוא נשם את זה. הוא אמר, אין פתרון לעם היהודי, אלא אך ורק שיהיה לו מולדת, יהיה לו ארץ משלו. וכמה התנועה הציונית הצטרפו אליה רבים, אבל מה, כבר בתחילתה של התנועה היה בירור מה יהיה צביונה של המדינה הזו שתקום לעתיד לבוא. האם היא צביון דתי, יהודי, או צביון אוניברסלי, כללי וכו'. והיה ויכוח גדול מאוד בתנועה הציונית, שאיים על פיצוץ התנועה הזו. שממש, הדתיים היו עוזבים את התנועה הזו. והחליטו החלטה שהיא מאוד גורלית, ואנחנו אוכלים אותה היום. החליטו לא להחליט. אמרו, בוא לא נדבר על צביונה של המדינה שתקום. נשאיר את המוקש הזה למי? לדורות הבאים, דיינו לדור שלנו. איזה פרצוף תרבותי, חינוכי, רוחני, יהיה למדינת ישראל? אמרו, נשאיר את זה לעתיד לבוא. הרב זצ"ל כאב את זה כאב גדול, את ההחלטה הזו. הוא ראה בזה טעות טרגית. הוא אומר, לא יכול להיות שעם ישראל יקום לתחייה בלי שורשים, בלי תורה, בלי קודש, בלי יהדות. כל חברה אנושית בלי תרבות תתפורר מוקדם מאוחר. הוא ראה את המשברים הנוראים שיפקדו את העם במידה ולא יהיה מחובר לקודש. אבל הוא רק לא דרש בזה ודרש וביקש על זה. הוא ראה שזה כנראה לא מספיק, והלך להקים תנועה וקרא לה דגל ירושלים, במטרה להפוך את התחייה הלאומית לתנועה לא רק של תחייה, אלא תנועה דתית. תנועה שהקודש עומד ביסודה. והשתדל והתאמץ ולא צלחה דרכו. זאת אומרת, הוא נפטר והתנועה הזאת היא מבחינת תוכנית מגירה, נאמר ככה. היא נמצאת במגירה והיא קיימת והיא נכונה והיא טובה. ואני אומר מה שאני חושב, מקווה שזה נכון, שהתנועה הזאת היא התנועה שצריכה לקום לעת כזו. ולהשיב את עם ישראל לשורשים שלו. להפוך את התחייה הלאומית שלנו לתחייה לא רק לאומית, אלא גם רוחנית. כמו שאומר הנביא, חזקל, זרקתי אליכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה. כל המצוקות של הדור שלנו הם נובעים בגלל החסר הזה של הרוח. החומר כבר קיים, ברוך השם. הקימו כבר את הבית, אבל איפה הנשמה שבתוך הבית? איפה הרוח שבתוך הבית? זאת הייתה מטרת התנועה הזאת, דגל ירושלים. ומכיוון שהרב הגה את הרעיון הזה, אני חושב שהיום הרעיון הזה צריך לקרום אור וגידים, ברשותכם, אני אקרא את מה שהוא כתב בנושא דגל ירושלים. הוא כתב הרבה דברים. הוא מופיע באגרות חלק ג'. הרבה דברים הוא כתב, אבל נקרא דבר אחד. ואולי הדברים האלה שלעילוי נשמתו יחלחלו במוחות, בלבבות, ויתנו עוד איזושהי תנופה להגשמת המחשבות והרעיונות הטובים של הרב קוק זצ"ל, ויזכה בזה גם את הדור הזה או לדור הבא. בואו נקרא את הדברים בתור. יש לכם את הדפים? בבקשה. לדגל ירושלים. דרך אגב, אולי לפני זה נסביר למה זה נקרא דגל ירושלים. הרב מסביר בעצמו למה זה דגל ירושלים. ויש שני דגלים, דגל ציון ודגל ירושלים. הוא אומר, דגל ציון זה הציונות. התפקיד של הציונות זה לבנות את הבית. דגל ירושלים זה לצקת תוכן לתוך הבית. מדוע? כי ירושלים, המילה ירושלים, היא מבטאת את היחד, את האחדות של עם ישראל. ירושלים זה לראות שלמות. השלמות מתגלה דווקא כשעם ישראל מתאחד ברגלים בירושלים בבית המקדש. ירושלים זה מילה שמורכבת מלראות שלמות. ירו זה מלשון לראות. ושלמות, וגם יראה, כן. ראיית השלמות, גילוי השלמות, זאת ירושלים. ראיית השלמות היא חייבת לעשות לא מתוך ניתוק מהגוף, אדרבה, לרומם את הגוף, לרומם את הבית, לרומם את המדינה. ויחד עם זה לראות את הייעוד, התוכן, המשמעות של מדינת ישראל. זה התמצית, אבל בוא נראה את זה בתוכו. לדגל ירושלים. אנו מדברים על דבר נשמת התחייה הלאומית שלנו. יש דברים בפועל, יש גם דברים נשמתיים. על דבר שורש החיים של שאיפת בניין הארץ. ארצנו הקדושה. בשביל מה הקמנו מדינה? מי יודע? יש כאן מישהו שיודע. אתם לא יודעים. לא נורא, אני גם... יצא לי פעם לדבר עם ראש ממשלה לשעבר, שאלתי אותו גם את השאלה הזו, גם לא ידע. שמה הקמנו מדינה? האם רק בשביל לאכול ולשתות ולנוח? אפשר גם בקנדה לאכול ולשתות ולנוח. יש שם, דרך אגב, אין מילואים, אין מלחמות, אין פיצוצים. אפשר להסתדר יפה מאוד. אני רואה שאתה כבר למדת את הרב קוק לצד. נכון. הקמנו מדינה לא רק בשביל הבית. זה כמו שאדם מתחתן, הוא אומר, אני התחתנתי שיהיה לי בית. אבל זה רק בשביל שיהיה לך בית. מה יהיה בתוך הבית? האם יש תוכן לבית הזה? האם יש חום בבית הזה? האם יש אהבה בבית הזה? זה הדבר העיקרי. הקירות זה הבית, זה העיקר. הכלי זה העיקר, מה עם הנשמה? אותו דבר ברמה הלאומית. זה מה שהרב אומר כאן. אנו מדברים על דבר נשמת התחייה הלאומית שלנו, על דבר שורש החיים של שאיפת בניין הארץ, ארצנו הקדושה, בידי העם ההולך וחי, שהיא תחיית הקודש. אוצר החיים של הקודש בכל לב בישראל הוא גנוז. כל יהודי הוא קדוש. כל עם ישראל הוא קדוש. גוי קדוש. וכל אחד יש בו קדושה. בכללותה של האומה. כוח זהו הרודה בכל הליכותיה ומהותה. הרודה זה שולה. הריגתה למחצבתה, לתחייתה לארצה. כל מה שאנחנו קיים לתחייה זה בשביל לגלות הקודש. רק בתכונת הקודש המיוחד לאופייה היא קיימת האומה הזאת. והאופי של התכונה אשר לתחיית החול איננו כי עם פרוזדור אל הטרקלין. הציונות זה רק הפרוזדור אל הטרקלין. הצעדים הראשונים שהילד מתחיל ללכת ואשר הם יביאו לרוץ אורח כגיבור. משל הילד הקטן שלומד ללכת. הציונות זה להתחיל ללכת. אבל המטרה היא שהוא ירוץ, שיהיה גדול. המטרה היא לא להיות תינוק. אז ככה הוא ראה את הציונות. עכשיו הוא מתייחס אל החול. החול, עם כל תפארתו המפורסמת, לא תמלא הנפש ממנה. אדם שהוא רק בחול, יישאר יבש. הנפש לא תתמלא. ואין הערך שלה נשלם. מתי נפשו של האומה, נפש האומה ונפש הפרט גם? כי אם כשיופיע אור הקודש העליון עליה, כל העוז של החיים ימצא את בסיסו האמיץ. רק על ידי האור הקודש יתפלש בחיים הלאומיים וכל מעבדיהם. לשם כך אנחנו צריכים לאבד את ההגדרה הברורה. מהו תוכן הקודש? מהו התוכן של המדינה הזאת? ומהו תוכן החול לעומתו? וכיצד זה מתחבר? זהו אחד מיסודי העבודה הלאומית שלנו שהזמן גרמה. לדוגמה אני אתן לכם. היום מדברים במדינת ישראל על מדינה ככל העמים. ככה. מה זה ככל העמים? תרבות ככל העמים, חינוך ככל העמים, אין הבדל בין יהודי למי שאינו יהודי. אנחנו שווים לכולם. זאת היא גישת החול. גישת החול אומרת, אנחנו כמו כולם. אבל גישת הקודש אומר, המבדיל בין ישראל לעמים, בין חול לקודש. יש הבדלה בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום של ששת ימי המעשה. תשטוש הקודש ולהגיד, אנחנו כמו כולם, זה גם אין זמנים קדושים, אין ארץ קדושה, אין עם קדוש, הכל שווה. זה מביא להתבוללות, אפשר להתחתן עם כל אחד. זה מביא שאין לא שבת ולא חג ולא מועד, כי אין קודש. כל הזמנים שווים. זה מביא שאין ארץ ישראל בעצם. כל הארצות שוות. זה כן ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, מסחרה. כל זה נובע ממה? מתפיסה של החול. שהחול זה תפיסה חומרנית. הכל שווה. המקום, הזמן והאדם, הכל שווה. לכן אומר כאן הרב, צריך לברר מה זה הקודש ומה זה החול, ולהבדיל ביניהם. לא לבטל, אלא להבדיל. להסביר מה תפקיד החול ומה תפקיד הקודש. מהו העיקר? שהקודש זה הנשמה. זה כמו האדם, אדם בלי נשמה. זה סתם גוף. זה גם את זה וגם את זה. אז זה מה שהוא אומר, שצריכים לברר את התוכן של החול, של הקודש והחול. זהו אחד מיסודי העבודה הלאומית שלנו שהזמן גרמה. התחייה השלמה תחדש לנו לעיני כל חי, הערה מלאה הוד והדרת קודש בתפילה, בתורה, בדרכי המוסר, בהקשבת האמונה, בכל היקפה הרעיוני והמעשה. בחיי היחיד ובחיי הציבור. התחייה תחדור בלבבות שנתונות למסע נפש רוחני כולו, לתקוות קדושות שמימיות, אשר מתוך מרחקה מהעולם ויושביו, אינה מתמזגים עם החיים הרגילים, מפני שהיא מוכחת להיות תחייה שלמה. לתחיית הקודש אנו שואפים, לא רק תחיית החול, או תחיית הגוף, לתחיית הקודש. לכן אישה, כשהיא מברכת על הנרות, בליל שבת, מברכת נרות, היא מברכת על הילדים שלה, שיהיו בריאים, אבל היא מברכת שגם יהיו ילדים יראי שמיים, כי היא מבינה, זה לא מספיק שיהיו לה ילדים, כי אם הילדים האלה הם להם יראת שמיים, הם לא נהגים כראוי מבחינה מוסרית, מבחינה יהודית, וכל הדברים האלה זה פגם גדול מאוד. כי זהו העיקר, העיקר זה לא הגוף. העיקר זה מה, הנשמה של אותו אדם, ואותו ילד שהאימא מתפללת לשלומו, להצלחתו בחיים. אותו דבר מבחינה לאומית. לתחיית הקודש אנו מצפים, להשלמתה של תחיית החול אנו מצפים. זה לא בא לסתור את תחיית החול, זה בא להשלים אותו. להרשים את אור החיים של תנועת התחייה הלאומית שלנו ברושם המלא שלה, זאת היא מגמתנו. לשם זה איננו מעורים, או יותר טוב לומר, איננו מגלים את מציאותה של התנועה הירושלמית, ואיננו קוראים לה בשם ירושלים. והירושלמיות את הצד הקודש שבתחייתנו הלאומית. כשם שאיננו קוראים בשם ציון וציוניות את הצד החול שלה. ועם דגל ירושלים נרים את נס הקודש בתחיית האומה. להראות לעין כל מהו הכוח הצפון אשר בנשמת הגוי אשר עד כה לא הוכר. להראות, דרך אגב, הכרת הנשמה של העם היהודי, אנחנו לא מכירים אותה. גם אנחנו לא מכירים אותה. אנחנו יהודים, מה זה יהודים? מי יודע? מי העמיק חקר בדבר הזה? מה ההבדל בין העם היהודי ואומות העולם? זה לא רק מילה, זה דבר מהותי. צריך ללמוד את הדברים האלה, להכיר בדברים האלה. נכון. ויהודה זה שם השם, שם השם נקרא עלינו. שמתי את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אבל זה נושא בפני עצמו, צריך ללמוד את זה.
שם השם נקרא עליך, ברכו ממכה.
ירו ממכה. להראות לעין כל מהו הכוח הצפון אשר בנשמת הגוי אשר עד כה לא הוכר. להראות את עוז השם, את עוז הקודש, להחיות את האומה בכל מובנה, להחיות את החול בתחיית הקודש. ולהחיות את הקודש בהתגלות מפעלת בחיים, במעשה, ברגש, ברעיון, בכל היקף של החיים הלאומיים שלנו. לסיכום הוא אומר כאן דבר שממש נוגע לימים האלה. תחייתנו הלאומית תקום לתחייה עם גימורה. לא מספיק להקים מדינה. צריך גם נשמה בתוך המדינה הזו. באותה המידה שההערה האלוקית התגלה בה, באותו הערך שההפעלה החומרית המקטינה את החיים, לא תהיה שולטת על הכרתנו. דור שהוא חומרני, מקטינה את הנשמה. וברוח אמיץ ניסה את לבבנו להכיר את מעשה השם הגדול, אשר הוא עושה עם עמו ועל ידי עמו, ושובו לתחייתו על אדמת הקודש, עם מצוריו כולם, וההכרה, הבהירה הזאת, של סדרי החיים, המעשיים והרוחניים היוצאים ממנה, היא יסודה של תחיית האומה, והמרכז המבסס את בניין הארץ והעם. ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך לנטוע השמיים וליסוד הארץ, ולאמור לציון, עמי אתה. כן, אלה הדברים שכתב הרב לפני למעלה קרוב ל-100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה. למה אני אומר את הדבר הזה? זה מה שאנחנו צריכים היום יותר מכל. אשרינו מה טוב חלקנו, שיש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו כלכלה, ויש לנו התפתחות כבישים, תעשייה, וקיבוץ גלויות, אבל כל זה כשאין נשמה. אז אתה יכול להיות שיהיה לך כל השפע שבעולם, או תהיה עצור. כי אין לך את הצד הפנימי, הצד הנשמתי. ולזה חתר הרב. וזה אנחנו תלמידיו גם כן חותרים. ובעזרת השם, קום תקום התנועה שהוא הגה אותה דגל ירושלים. אני לא יודע אם זה היום או שיהיה בעוד דור או שני דור, זה לא משנה. אבל כשם שאין חומר בפיזיקה הולך לאיבוד, בוודאי ובוודאי מחשבות לא הולכות לאיבוד. ובוודאי ובוודאי המחשבות של הרב זצ"ל והתוכניות שלו לא הלכו לאיבוד. בעזרת השם נזכה מתוך הקמת דגל ירושלים לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. יש שאלות? רבותיי, תשאלו, זה הזדמנות. אף אחד, שאלו. נו, בבקשה. מה השאלות? נו, מה השאלה? שאלה מצוינת. אני רוצה לומר, המשימה שלנו, אני אומר, כשאני אומר שלנו, אני מתכוון לתלמידי הרב קוק זצ"ל, היא להנחיל את מה שיש להם לכל עם ישראל. וזה האמת. השאלה איך עושים את זה, ואני אגיד לכם איך הרב ציודה היה עושה את זה. כשאני באתי לישיבת מרכז הרב, היו מתי מעט במרכז הרב, היו כמה עשרות אולי. הרבה הרבה פחות מהשפים בחדר הזה. לא היו הרבה תלמידים, היו קומץ תלמידים. היום יש רבבות של תלמידים. והרב ציודה נקט, הייתי אומר, בשני דברים הוא עשה, זה מפעל, עשה הרבה דברים, אבל שני דברים בכיוון הזה, של להפיץ את אורותיו של הרב קוק זצ"ל. הדבר הראשון והמיידי, זה הוציא לאור את הספרים. מה שהיום יש כתבי הרב קוק זצ"ל, כל כך הרבה ספרים, וכבר יש ספרים שיצרו וכתבו התלמידים עליהם במשנת הרכב. כבר אולי דור שני, שלישי ורביעי אולי אפילו. אבל הרב ציודה הוציא את הכתבים, את כל האורות שאנחנו רואים כאן, הכל זה בטביעת אצבעותיו של הרב ציודה, ממש הוציא תוך דיוק רב ביותר וקפדנות להוציא את הדברים כרוחם כלשונם. פרט אולי לספר אחד, אורות הקודש, שערך אותו הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, את כל הספרים האחרים, הרב ציודה, שהוא היה יושב ימים כלילות ומוציא את הספרים האלה לאור, וזיכר אותם. הדבר השני, הוא היה לו תלמידים, כמו רבי עקיבא, שאחרי שמתו לו 22,000 התלמידים, היה לו 5 תלמידים. שהיו גדולי ישראל, התנאים שהם אחר כך השפיעו על כל עם ישראל. כמו רבן יוחנן בן זכאי, 5 תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי. אז היו קומץ של תלמידים, הייתי אומר, אולי 2-3 מניינים שהיו קרובים לרב ציודה בצורה כזאת או אחרת. והם היה, התלמידים האלה הקימו מפעלי חינוך, ישיבות, אולפנות, עולם תורני שלם, שבמשך דור, העמידו דור, דור שלומד ומושפע מהכתבים של הרב זצ"ל, שתמציתם זה אהבת העם, התורה והארץ, נאמר ככה. בזה זה מתבטא. אותו דור צריך להמשיך, פשוט. הדור שלנו, אני כבר סבתי וזקנתי, אבל אתם צעירים. החובה המוטלת הדור הזה, ללמוד וללמד ולקרב את כל עם ישראל לאותן מעיינות שהוא ממנו הוא בעצמו יונק ושוטה. זה לא בזבנג וגמרנו, זה תהליך ארוך אבל היא חובה מוטלת עלינו. זאת היא הדרך הטבעית, האמיתית, להשפיע על אנשים על ידי לימוד, על ידי חינוך, על ידי דוגמה אישית, על ידי הדברים האלה. וזה תהליך. דגל ירושלים בעצם הוא כבר הורם על ידי הרב ציוד, על ידי הצדיק לברכה, על ידי הקמת התנועה הזאת של, אנחנו עדים לה היום, של אוהבי או נאמני העם, התורה והארץ, כפי שאנחנו רואים אותן כרגע. וצריך להמשיך הלאה. כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי משהו. כשאתה לומד משהו, זה לא רק בשבילך, זה גם של עם ישראל. אתה יכול לקרב עוד יהודים, תבוא עליך ברכה. יכול לקבוצה של יהודים, עוד יותר טוב. אתה מדריך בבני עקיבא, או אתה הולך לצבא, או אתה הולך בעבודה, או באוניברסיטה, או כל מקום. אתה מקרין את משנתו של הרב זצ"ל. בצורה כזאת, רק שזה יהיה נחלתם של כל עם ישראל. תודה רבה לכם.